דף י' ג' עמוד א', ארבע שורות לפני השורות הרחבות. במשנה מבואר שיש לנו מושג שלוקח מעובד כוכבים ומוכר לעובד כוכבים. לאור זה אומרת הגמרא, אמר רב יצחק בר נחמני, אמר ריש לקיש משום רבו אישיה, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו, זאת אומרת יהודי שבא לקנות מגוי בכסף, בדיניהם שהגמרא מיד תברר מה זה, אף על פי שלא משך, קנה וחייבת בבחורה. אפילו שהיה רק מעות ולא משיכה, קנה. מדגיש תוספות למעלה, אז מה אני צריך לומר וחייבת בבחורה? ודאי, זה בהמה של ישראל. ואף על גב דשמינן קנה איצטריך להשמוינן דחייבת בבחורה, דלא תימה קנה מספק או מדרבנן. כמה שמלן שקנה זה קניין גמור, ולכן זה בהמה של ישראל וחייבת בבחורה. זאת אומרת שאם אותו בהמה עכשיו תלד פעם ראשונה, הבן שלה יהיה זכר, יהיה עליו קדושת בכור. כמו כן לצד השני, זה עובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבימתו של בהמתי של ישראל, בדיניהם, אף על פי שלא משך קנה הוא פטור מן הבכורה. והגמרא עכשיו באה לברר את דברי רבו אישיה. אמר מר, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בדיניהם, אף על פי שלא משך, קנה וחייבת בבחורה, מהי בדיניהם? אני מבין שאתה רוצה לומר שיש פה משהו בדיניהם, שעל זה אני סומך שקניין מעות מועיל. הנה אם הבדיניהם דגופי, זאת אומרת, כמו שישראל קונה את הגוף של הגוי, באותו מידה הוא קונה את הממון של הגוי. ואם ככה, דגופי בדיניהם דגופי, דעתי בקל וחומר. אם גופי קנה לישראל בכסף, אם ישראל קונה את הגוף של הגוי על ידי קניין כסף, דכתיב לרשת אחוזה, אומרת התורה, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. באה התורה ואומרת שישראל שקונה עבד כנעני, זה כמו שהוא קנה שדה, וכמו שבשדה, כמו בשדה שהוא ירש מאבותיו, שדה אחוזה, הרי השדה עוברת ליורשים בירושה, גם אותו עבד כנעני קנוי, שהיא עוברת ליורשים, העבד עובר ליורשים, ולא יוצא במיטת הבעלים. היא כישוע כתוב לאחוזה, מה אחוזה? נקנית בכסף ובשטר ובחזקה. אף תוספות כבר מדגיש שעל פניו הנידון זה כשישראל קונה מישראל, כי שטר זה לא קניין שמצאנו אצל הגוי אלא אצל הישראל. אבל כשם שאותה אחוזה נקנית בכסף בשטר ובחזקה, אף עובד כוכבים נקנה בכסף, ואם ככה ממונו לא כל שכנו. אם אתה מבין שאת הגוף של הגוי אני קונה בכסף, אז ברור שאת הממון שלו אני קונה בכסף. אומרת הגמרא, אם כן, אפילו בשטר ובחזקה נמי. אז אם אתה אומר שאני דן את זה כמו שאני דן את אותו שדה אחוזה, ושם הרי אני קונה בכסף, בשטר ובחזקה, אז היה צריך להיות שיועיל לא רק כסף אלא גם שטר וחזקה. ועוד אומרת הגמרא, הקל וחומר מעיקר הליטה, ישראל מישראל יוכיח דגופי קנילי כסף, ממונו במשיכה. אתה רוצה לטעון בקל וחומר שאם הוא קונה את גופו, אז באותו קניין ודאי שהוא קונה את ממונו. איזה קל וחומר זה? אפשר שגופי קנילי אומנם בכסף, אבל את הממון שלו זה גדרה אחרת. והראיה, ישראל מישראל, כשישראל בא לקנות עבד עברי הוא קונה אותו בכסף, וכשהוא בא לקנות חלק ממוני כשיטת ריש לקיש, נדבר עוד לרב יוחנן, אבל לפי ריש לקיש הרי או קנו מיד עמיתך הדבר הנקנה מיד ליד, דהיינו משיכה. אז משיכה קונה, וכך אומרת המשנה בקידושין בחבב, שמשיכה קונה במטלטלים. אז הנה אתה רואה שלא במה שקונה גופו קונה את ממונו, אלא חוזרת הגמרא ואומרת, אמר אביי, בדיניהם אין הכוונה היא כמו שאני קונה את גופו של הגוי, אלא בדיניהם שפסקה להם תורה. במה אני קונה מגוי? במה שהתורה אמרה שישראל יכול לקנות מגוי, דהיינו הפסוק בא ואומר, או קנו מיד עמיתך, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. איך אתה עושה את זה? דבר הנקנה מיד ליד, בהיינו במשיכה. והתורה מדגישה לעמיתך, זה דין בישראל. מיד עמיתך הוא דה במשיכה. המיד עובד כוכבים בכסף. אבל כשאני בא לקנות מן הגוי, במה אני קונה? אני קונה דווקא בכסף.
למה לא משהו אחר?
אז למעשה, תוספות במקום כבר מאיר את זה. ותוספות דיבוע מתחיל מיד עמיתך במשיכה. המיד עובד כוכבים בכסף, אומר תוספות, ואם תאמר דילמה, המיד עובד כוכבים בשטר ובחזקה, דחזקה נמי שייך במטלטלין, אם עשה בהם שום תיקון. בדיוק כמו שמצאנו לגבי קרקע שיש מושג של חזקה בנעל גדר פרץ. אומר תוספות, יש לומר, דשני קניינים הללו, משיכה וכסף, הוון מצויים, ושייך זה במוכר, וזה בלוקח, שזה נותן מעות, וזה מושך אצלו החפץ. וכן לרבי יוחנן בסמוך דרשינן, איפך מיד מיתך בכסף על עובד כוכבים במשיכה, אבל כל הבסיס זה על אותם שני קניינים שאנחנו מוצאים באופן נורמל, שזה צורת הפעולה. אחד מכניס את החפץ לרשותו, והשני הולך ונותן על זה תמורה של מעות. אז עכשיו מבחינתי אני דן את זה כקניין מעות וכקניין משיכה. ולכן אם אני אומר בפסוק מיד עמיתך במשיכה, אז בהכרח מה נשאר לי בגוי? כסף. שואלת הגמרא, ואם המיד עובד כוכבים כלל וכללו, ודילמה מיד עמיתך באמת זה יהיה דין במשיכה, אבל כשאתה בא לקנות מגוי אין קניין. מסביר מיד רשי, מה זה אין קניין? אומר רשי, כלל וכללו עד שתבוא לרשותו של ישראל, לא כאן. מי אמר שיש בכלל קניין שאני קונה מגוי במעות? אז יש פה דיון באחרונים, האם הכוונה היא שכשזה יבוא לרשותך זה יקנה מדין קניין חצר, או שמה המציאות הזאת שעכשיו זה נמצא תחת ידי, זה מראה על הבעלות שלי, אבל לא שיש פה קניין מיוחד של כסף. והתשובה, אמרי, אמרו בני הישיבה לא סל כדעתך, קל וחומר הוא. אם גופו קונה ממונו לו כל שכן, זה לא מתחיל. אם אתה מבין שיש קניין לקנות את גופו, אז ודאי שיש קניין לקנות את ממונו. שואלת הגמרא, בסדר? אז ואימא מיד עובד כוכבים עד אי קטרתי, אולי כשאתה קונה מיד עמיתך זה במשיכה. אבל מיד הגוי אתה יכול רק על ידי משיכה וכסף. עונה הגמרא, אמרי, וגם פה אמרו בני הישיבה ולאו קל וחומר הוא, גופו, כשאתה בא לקנות את גופו של הגוי, אני מסתפק בקניין אחד. אז ממונו בשתיים לא יעלה על הדת. שואלת הגמרא, בסדר? ואימה, או בה, או בה, אולי הכוונה היא שאני יכול לקנות את הממון שמיד עמיתך במשיכה. אבל כשאתה בא לקנות מהגוי, זה או במשיכה או בכסף. עונה הגמרא, דו מיד עמיתך. מה עמיתך בחדה? אם התורה חידשה שהדרך לקנות מעמיתך זה רק במשיכה, אז אף עובד כוכבים נמי בחדה, ומה נשאר לי? כסף. לכן סובר אבו אישיה שברגע שאותו נוכרי אני בא לקנות ממנו דבר ואני סומך על דיני תורה, התורה חידשה שמה צורת הקניין אצל הגוי? בכסף. המקור, או קנו מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד במשיכה, בהכרח שאצל הגוי, כמבואר בתוספות, נשאר לנו קניין כסף. אמר מר, החלק השני ברבו אישיה. עובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו, בדיניהם, אף על פי שלא משך, קנה, הוא פטור מן הבכורה. הגוי קנה, וכיוון שהוא קנה את הבהמה מיד הישראל, אז זה כבר לא בהמת ישראל, אין דיני בכורה. שואלת שוב הגמרא, מהי בדיניהם? אילא אם הבדיניהם דגופי, באותו צורה שגוי קונה ישראל, בתו הדרך הוא קונה את הממון של הישראל. ולמה? משום דעתי בקל וחומר. אם גופו ישראל קני לי בכסף, דכתיב מכסף מקנתו, אומרת התורה, עם עוד רבות בשנים לפיהם ישיב גאולתו, מכסף, בכסף מקנתו, זאת אומרת, שגוי קונה את ישראל בכסף, ממונו לא כל שכן. אז יש לי קל וחומר, אז ודאי שאת הממון של הישראל קונה הגוי בכסף. אומרת הגמרא, יש לי פיר חלק על וחומר, ישראל מישראל יוכיח. דגופו ישראל קונה עבד עברי בכסף, ממונו במשיכה. כך שהקניין שבו הוא קונה את גופו, זה לא סיבה לבוא ולומר שבהכרח זה הקניין של ממונו. אלא אמר הבעיה, בדיניהם שפסקה להם תורה, כשאני אומר בדיניהם, הכוונה היא באותם דינים שהתורה נתנה להם. מה צורת הקניין של העובד כוכבים מישראל? וכי תמכרו ממכר לעמיתך, לעמיתך במשיכה. ישראל מישראל במשיכה. הלא, עובד כוכבים, מה נותר לי? בכסף. ושוב שואלת הגמרא, ואם הלא עובד כוכבים כלל וכללו, אולי אי אפשר להקנות ממון לעובד כוכבים, אלא מה? שזה בא לרשותו, תחת ידו, זה הקניין. אומרת הגמרא, אמרי לאו קל וחומר הוא, אם גופו קנה ממונו לא כל שכן, אם אני יכול שהגוי קונה את הגוף של הישראל, אז ממון של ישראל הוא לא קונה. שואלת הגמרא, עדיין אימה לעובד כוכבים עדי קטרתי, צריך שהגוי יעשה גם כסף וגם משיכה. ושוב, לאו קל וחומר הוא, גופו, כשגוי רוצה לקנות את הגוף של הישראל באחד, אז כשהוא בא לקנות ממון ישראל בשתיים? שואלת הגמרא, ואימה או בה או בה, אולי ממון ישראל הוא קונה או בכסף או במשיכה? עונה הגמרא, דום ידע עמיתך. מה עמיתך באחת? כמו שבעמיתך, ישראל מישראל, יש לי רק עניין אחד, משיכה. אך עובד כוכבים נמי באחת. אז גם בעובד כוכבים זה לא או בה או בה, אלא אך ורק בקניין אחד. איזה קניין חידשה לו תורה? מיד עמיתך בכסף. העובד כוכבים שבא לקנות מישראל, דינו במאות. שואלת הגמרא, אולי המימר. יש לנו את דעת המימר בגמרא בעבודה זרה בדף עין א', שהמימר סובר דאמר משיכה בעובד כוכבים קונה. משיכה בעובד כוכבים קונה. אז מה הקניין של גוי? משיכה. הניחה היא סבר לי כרבי יוחנן, אם המימר יסבור כדעתו של רבי יוחנן דאמר דבר תורה מאות קונות. אומר רבי יוחנן, למעשה ישראל מישראל במה הוא קונה? בכסף. למה באמת אנחנו משתמשים במשנה בקידוש עם כבב? באו רבנן ואמרו, שמה נשרפו חיתך בעלייה, לכן יש קניין משיכה. אבל מדבר תורה מאות. ולכן, מדבר תורה מאות קונות, משיכה לא. אהני לעמיתך, לעמיתך בכסף, לעובד כוכבים במשיכה, אני מבין היטב מה בא הפסוק וממעט. או קנו מיד עמיתך, כי מישראל איך אתה קונה? דווקא בכסף. בגוי איך אתה קונה? במשיכה. אלא היא סבר לקרש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה. ולכן ישראל מישראל זה על ידי משיכה. אז לעמיתך במשיכה. ולעובד כוכבים לפי המימר מה הקניין? משיכה. לעמיתך למה לי? אז מה נאמר המיעוט בפסוק? הרי המימר אמר דאמר משיכה בעובד כוכבים קונה. אז מה זה הדגש בפסוק או קנו מיד עמיתך, דין מיוחד בעמיתך? אמרו בני הישיבה, לעמיתך אתה מחזיר עונה אבי, אתה מחזיר עונה לקנני. העמיתך בא ללמד את הסיפה של הפסוק. הפסוק אומר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. אז על מה הפסוק מדבר? על דיני עונה. ישראל מישראל, אם היה פה עונה, אז בשטות קנה ומחזיר עונה. יתר על שטות, בטל המקח. בגוי לא נאמר פרשת עונה. אומרת הגמרא, המקור שבגוי אין דיני עונה, אני צריך ללמוד מהמילה עמיתך. לקנעני, מעל תונו איש את אחיו, דווקא, זה כתוב בפסוק. אל תונו איש את אחיו. אז מה אמרה תורה? דין עונה זה בישראל, דין עונה לא נאמר בגוי, אבל אני לא צריך ללמוד שהרישה שכתוב לעמיתך מתייחס לסיפה אל תונו איש את אחיו. עונה הגמרא,
רגע, זה לשני הכיוונים, גם אם ישראל קונה מגוי אין עונה?
אומרת הגמרא, חד בקנעני וחד בהקדש וצריכי. חד בקנעני וחד בהקדש. הפסוק בא לומר שאין דיני עונה לא כשאתה קונה מגוי ולא כשאתה הולך וקונה מהקדש. דהי כתב אחמנה הוא צריכה, דהי כתב אחמנה חד, אם היה לי למשל על תולוי שתחיב, הווה מינה לכנעני הוא דן לא עונה, אבל ההקדש, אם אדם בא עכשיו ופודה בהמה מן ההקדש ונותן שקל, יש פה עונה, ואני אומר שזה לא חל, כמה שמלן בא הפסוק ואומר לעמיתך, רק בישראל מישראל נאמר פרשת עונה, אבל ישראל מגוי או ישראל מהקדש לא התחדשה פרשת עונה. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה אומר שאם אתה עכשיו בא להקדש, אין פרשת עונה. אם אתה עובד עם הגוי ועכשיו עשית פה דבר שהוא יותר משטות, הקניין חל. הניחא למאן דאמר, אומרת הגמרא, גזלו אסור. הגמרא בבבא קמא קופית ג' עמוד ב' מביאה מחלוקת, מה הדין לגבי גזל עקום? למאן דאמר שאומר שגזל עקום אסור, אני מבין את הצורך במיעוט. ולמה? היינו, תהי צריכה למי שעונה. הייתי אומר שכמו שגזל עקום אסור, אז אולי גם עונאה נאמר בגוי? בא הפסוק ואומר, אל תונו אישית אחי, זה פרשה שנאמרה בישראל ולא נאמרה בגוי. אלא הסביר אלי כמאן דאמר, גזלו של כנעני מותר, עונאה מבעיה. אם אתה בא ואתה מחדש שמותר לגזול מן הגוי, הרמב״ם פוסק להלכה גזל עקום אסור. גם למאן דאמר שאומר גזל עקום מותר, תוספות בעצמו בדיבור המתחיל כמאן דאמר בחלק השני שלו בוואים תאמר, אומר תוספות, אבל זה לכאורה נגד הפסוק. הרי אנחנו הבאנו את המקור מאיפה אני יודע שגוי קונה בכסף, והמטבע לשון עם עוד רבות בשנים לפי הם ישיב גאולתו מכסף מקנתו. על מה מדובר? אני עכשיו רוצה לבדות ישראל מיד הגוי. אומר הפסוק, במה קניתי אותו? בכסף. ואיך עכשיו אני קונה אותו בחזרה? אז אני בא אל הגוי ועושה איתו חשבון. אתה קנית ישראל, כמה שילמת עליו? 1,000. כמה שנים נשארו עד היובל? 10. כמה שנים הוא היה אצלך בבית? 3. זאת אומרת, בוא נוריד 300 שקל, אתה מקבל 700. עכשיו, המושג הזה קיים רק בהנחה שיד ישראל תקפה. כי באופן נורמל, במקח וממכר, כשאני בא אצל הגוי, אומר לי הגוי, אדוני, אני קיבלתי אותו, הוא לא ידע מהחיים שלו. הוא נמצא אצלי 3 שנים, עשיתי אותו בעל מקצוע, הוא שווה היום הרבה יותר. אז לא שייך כזה דבר. אבל מה? כשיד ישראל תקפה, אז אתה יכול לבוא, וזה אומר את התורה. אנחנו עושים חשבון לפי שנים. לכן בא תוספות ואומר, אז על מה מדובר? מדובר בזמן שיד ישראל תקפה. ומה כתוב? וחישב. אם גזל עקום מותר, מה וחישב? קח אותו ולך איתו הביתה, מה זה וחישב? אומר תוספות, ויש לומר, 4 שורות האחרונות. היכא דאיכא להשם ודאי אסור. גם למאן דאמר גזל עקום מותר, זה לא שאני נכנס אצלו, לוקח והולך. אלא מה שכתוב פה, וחישר איתיך דאית לי להשתמותי, וגזל ממנו בעלילה, או בכמה עניינים. גזל עקום מותר, זה במקום כזה, אני בא אליו עכשיו, נותן לו 50 שקל. הוא נותן לי עודף לפי 100. זה נקרא גזל עקום מותר, אין פה צד חילול השם. במקום כזה שיש לי טיינה עליו, יש לי איזה סיפור, אני בא ואני אומר, לא היית בסדר, עשית ככה. במקום כזה שאין צד חילול השם, שם אני אומר שמותר. אבל אם יש בזה חילול השם, גם למאן דאמר גזל עקום מותר, ודאי שהדבר יהיה אסור. בכל אופן, אבל שואל את הגמרא, אבל למאן דאמר גזל עקום מותר, אני צריך פסוק שעונאת עקום מותרת. הרי גזלו מותר, אז ודאי שעונאתו מותרת. אומרת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, יסבר לכמאן דאמר גזלו מותר. אם אני אומר שהמימר סובר כדעתו של מאן דאמר שגזל עקום מותר, בהכרח על כוחך כרב יוחנן סביר עלי, אז לא נוכל לבוא ולומר שהוא סובר קרש לקיש שמשיכה קונה, אלא דבר תורה מאות קונות, ובגוי מה שקונה אומר המימר זה משיכה, ולכן אמרת התורה או קנו מיד עמיתך. בישראל זה במאות, אבל מגוי זה במשיכה, כי להעמיד עלי בדרש לקיש אי אפשר, כי הרי אז מה עושה ביד עמיתך? הרי מגוי במשיכה ומישראל במשיכה, על כוחך שהוא סובר כרב יוחנן. מי טבעי?
אולי בא פסוק ללמד בהונאה, שגם אם הוא יודע הגוי, הונאה מותר. כי אמרנו, אז זה חידוש גם למאן דאמר שאסור.
למה? אתה מדבר למאן דאמר גזל אקו מותר.
למאן דאמר גזל אקו, אני אומר שאם הגוי יודע זה חילול השם אסור.
הונאה זה דבר פשוט, הונאה זה לא צד של... למה הונאה מותרת?
הונאה זה צד גם של...
למה מותר הונאה? למה מותר הונאה?
מה זה בהבלעה? לא מרגיש.
למה בהונאה מותר?
כי הוא לא יודע?
לא, הוא יודע.
אז אם הוא יודע אז...
אז למה הונאה מותרת?
מה זה אותו הונאה?
למה הונאה מותרת?
לגוי?
למה מותר להונות את הגוי?
התורה אמרה.
למה התורה ככה אמרה? למה לגזול אתה מבין שאסור ולהונות מותר? למה מציאה לא מחזירים לגוי?
לא יהיה קירוב.
הוא לא יודע. הוא לא יודע שמצאת את המציאה? הוא לא יודע, אין פה שום דבר.
ואם הוא יודע שמצאת?
אז גם לא צריכים, אני לא יודע.
אז למה?
לא יודע, התורה.
אין לו יודע, אם שואלים צריך לדעת.
אני לא יודע סברה.
תשמע סברה? הכלל אומר דבר כזה, כל דבר שלא קיים בדיניהם אנחנו לא מחויבים אליו. וכיוון שבדיניהם לצורך העניין לגבי מציאה הדין הוא שבמציאה לא שייך בדיניהם, אז אנחנו באים ואומרים כיוון שלא שייך בדיניהם גם לא שייך אצלנו. הונאה לא קיים בדיניהם, אז מכיוון שלא קיים בדיניהם זה לא נקרא גזל, הוא יודע, אז זה המחיר שאני דורש, אתה לא חייב לעשות איתי עסקים. אז אתה לא חייב לעשות איתי עסקים, זה המחיר שלי. אבל גזל זה דבר שעליו אנחנו באים ואומרים, מחלוקת, מה דבר מותר הוא עשו. זה דבר שגם בדיני. מי טבעי. שואלת לאור זה הגמרא, הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים. גרוטאות רש"י קורא לזה חתיכות כסף. הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים, אבל גרוטאות אנחנו נשתמש בזה כמו במונחים שלנו. יש לו עכשיו איזה מחסן, יש לו עכשיו איזה תחולה, ואני קונה את התחולה של הדבר, את כל הגרוטאות, את כל המתכת שבדבר. הוא מצא בהם עבודת כוכבים, והתברר שיש בפנים עבודה זרה שזה אסור בהנאה. אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר. דהיינו, משיכה אינה קונה. משיכה אינה קונה. ואם מי שנתן מעות משך, יוליך הנה לים המלח. אבל אם הוא כבר נתן מעות, אז הוא קנה. אם הוא קנה, אז זה עבודה זרה ביד ישראל. בגוי שיש לו עבודה זרה, יש פתרון. הוא יכול לשבור לו איבר, והוא יכול לבטל ממנו שם עבודה זרה. ישראל לא יכול לבטל שם עבודה זרה, לכן מה נשאר לו? להשליך את זה למקום העבד, דהיינו הביטוי יוליך הנה לים המלח. והיא אמרת מעות קונות משיכה למה לי? אז מה אתה רוצה לטעון? שמעות קונות. אז תסביר לי בבקשה את המימרה. אם אני אומר שמעות קונות, אז מה זה הביטוי? הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים, הוא מצא בהם עבודת כוכבים. אם עד שלא נתן מעות, אז לא היה קניין, יחזיר, הבנתי. ואם מי שנתן מעות, משך. מה זה נוגע פה המשיכה? הרי עכשיו אתה מבין שמה שאותי מעניין זה הקניין. ומה זה הקניין? מעות. אז מה זה ואם מי שנתן מעות, משך? עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. מדובר שהגוי הזה רוצה לעשות את העסקים שלו כמו בדיני ישראל. ומכיוון שהוא רוצה לבוא ולעשות כמו בדיני ישראל, אז לכן המשיכה היא הקונה. המשיכה היא הקונה שקיבל עליו את אותם תקנת חכמים שבין ישראל לישראל. והקניין שבין ישראל לישראל זו משיכה. שואלת הגמרא, איחי מעות למה לי? אז אם הוא קיבל עליו לדון בדיני ישראל, אז מה הקניין? משיכה. אז עכשיו אני לא מבין לכיוון ההפוך. אז למה אני צריך להזכיר פה את העניין של המעות? הרי המשיכה היא הקונה. עונה הגמרא, הכי כאמר, אף על פי שנתן מעות, היא משך אין, והיא לא, לא, זה בדיוק המסר. מכיוון שהוא קיבל עליו לדון בדיני ישראל כמו שישראל קונה מישראל, אבל אף שבגוי מעות קונות, אבל הוא קיבל לדון בדיני ישראל. אז לכן אני בא לבוא לידי ביטוי רק במשיכה. אז אפילו שהוא נתן מעות, לא יהיה קניין, אלא אם כן עשתה פה משיכה. שואלת הגמרא, יחי קשיא רישא. אז בוא נחזור לברייתא. הלוקח גרוטאות מן העובד כוכבים ומצא בהם עבודת כוכבים, אם עד שלא נתן מעות, משך. אם מדובר שהוא קיבל לדון בדיני ישראל, אז המשיכה יצרה קניין. אם היא יצרה קניין, אז למה הוא יכול לבוא ולהחזיר? אמר אביי, רישא משום דאי כמקח טעות. אומר אביי, למה הוא יכול להחזיר? כי אני בא ואני טועל, לא ידעתי שיש פה עבודה זרה, מקח טעות. אז ממילא אין בכלל קניין, גם שהקניין הוא קניין משיכה, אבל המקח לא מתחיל. שואלת הגמרא, אמר לרבה, רישא משום דאי כמקח טעות, סייפה לקה מקח טעות. אז אם אתה אומר שמדובר שהנידון הוא שאני בא בטענה של מקח טעות, אז גם בסעיף אני טוען מתח טעות, אז למה יוליך הנעל לים המלח? אלא, אמר רבה, לומד רבה, רישה וסעיפה, מקח טעות, אמת. גם ברישה וגם בסעיפה, אני באמת בא וטוען משום מקח טעות. אלא הרישה, דלא יעיב ליזוזי, ולכן לא מכווה כעבודת כוכבים ביד ישראל. סייפה דייהיב לזוזה, מכווה כעבודת כוכבים ביד ישראל. התשובה היא, ברי שעדיין הוא לא נתן לו כסף. אז כשישראל מחזיר לו בטענת מקח טעות, הוא לא נותן לו תמורה כסף. זה לא נראה שישראל מכר לו עבודה זרה. ולכן, מקח טעות. אין פה עבודה זרה. בסייפה נכון, זה מקח טעות. אבל איך זה נראה? זה נראה שאני נותן לו עבודה זרה ואני מקבל בחזרה כסף. זאת אומרת שזה נראה כאילו אני קונה ממנו, הוא קונה ממני עבודה זרה, אני מוכר עבודה זרה, איסורי הנאה. לכן פה אני בא ואומר, בגלל המכסה יוליך הנאה לים המלח. והבאי אמר לך, רישא מקח טעות, דלא ידע, דהלא יהיב לי, זוזי. סייף עליו מקח טעות ודכיוון דהיב זוזי כי כמה שח, איבא אלה ליוני והדר ממשך. בא הבאי ואומר, הקושייה שלך רבה לא קשה. כי באמת יש הבדל מהותי בין הרישא לסייפה. הרישא זה מקח טעות והסייפה לא. היה אתה שואל טוב, מה ההבדל בין הרישא לסייפה? יש כלל בעסקים, אומר רש"י, מסתם תגר לא מעיין עד שעת מתן מעות. אני סויכר, אני בא לקנות ממך, אני לא מתחיל לבדוק לפני הכסף. כשאני בא לתת מעות, אני בודק. ברישא מה מדובר? שלא היה נתינת מעות. אז המשיכה אמנם היא קנתה, אבל יש לי מקח טעות. מה קרה בסייפה? נתתי כסף. נתתי כסף, אני לא יכול לטעון מקח טעות. למה? אתה יודע שיש פה גרוטאות. למה לא בדקת אם אין בפנים עבודה זרה? זאת אומרת, קיבלת עליך שאתה רוצה לקנות את כל התחולה, גם אם יש בה עבודה זרה. ולכן תוספות אומר, דו מתחיל, דקייבן דייעיז זוזי ביילה ליוני, אומר תוספות, ואף אגב דה בשאר מקח טעות, לא אמרין הנחי. שאני לוקח גרוטאות מיד עובד כוכבים, די בא אלי לעשו כהדעתי יצא, שמה יש בהם עבודת כוכבים. אתה קונה תחולה, אז אתה צריך לדעת שיש לו גם אלוהים בבית. ולכן, כיוון שכן, אתה היית צריך לקחת את זה בחשבון, אז ידעת והסכמת, אין לך טענה של מקח טעות. תירות שלישי אומרת, הגמרא, רבשי אמר. הרש"י בא ואומר, לא צריך לבוא ולהגיד שמדובר פה שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. והקניין זה קניין מעות. מה היה לנו קשה? הסייפה. ולכן מסביר רש"י, מדרישא משיכה אינה קונה, כי לא היה מתן מעות, ולכן יחזיר. סייפה מה ממשיכה אינה קונה? אז מה שאלנו? אז אם הקניין זה כסף, אז למה זה מוזכר משך? והיידי תתן הרי שמשך, תן הסייפה לה ממשך, אבל באמת למשיכה אין כל משמעות. אלא אגב גררה מהרישא כדי להדגיש שלא המשיכה קונה, אלא המעות. וכיוון שלא היה מעות לא קנה, אז בסייפה אני אומר נתן מעות שזה הקניין, ואני מזכיר אגב זה את המשיכה. אין משמעות למשיכה. רבינה אמר תירוץ רביעי כמו בתירוץ הראשון. מדובר פה באמת שקיבל לדון בדיני ישראל. ומדי סייפה משיכה קונה, רי שנה ממשיכה קונה. איי, אז אם ככה, למה ברישא יחזיר? ורישא אחי כאמר, אם לא נתן ולא משך, יחזור. שואלת הגמרא, מה יחזיר? אם הוא לא נתן והוא לא משך, אז מה יש לו להחזיר? עונה הגמרא, יחזיר בדברים. מה החזרה? היה דיבור. כסבר, דברים יש בהם משום מחוסרי המנה. צריך לזהר, יש מי שפרה ויש מחוסרי המנה. מי שפרה זה במקום שהיה מעשה, כמו שתוספות דיבור מתחיל, אחי כאמר. אומר תוספות, ואם תאמר ואיקה מי שפרה, יש לומר, כשקיבל עליו הדו בדיני ישראל, ומי שפרה זה לא דין, אינה מי וכו'. אבל מה מדובר? שנתן מעות. במקום שיש מעשה, זה נקרא מי שפרה, הוא יפרע ממי שלא. מי שפרה מדור המבול, יפרע ממי שלא עומד בדיבורו. כשאני מדבר על מחוסרי המנה, פירושו של דבר שלא היה מעשה, היה רק דיבור. למה אין פה בעיה של מחוסרי המנה? והנה מי לישראל מישראל, דקיימו בדיבוריו. כשיהודי עושה עסק עם יהודי שמילה זה מילה, אז אם אתה לא עומד בדיבור, אתה מחוסר המנה. אבל ישראל מעובד כוכבים, דהינו לא קיימה בדיבוריו, לא. אצל הגוי אין מושג של דיבור, יש קניין או אין קניין, לא היה קניין, הדיבור אין לו כל משמעות. אז גם כשישראל עומד מול הגוי, לדיבור אין כל משמעות, אומרת המשנה.
רגע, זה בסריפה עוד דובר שהיה, שהמשיכה...
אותו דבר.
גם היה דיבור?
היה משיכה, היה קניין.
ברשע לא היה משיכה ובסריפה, כן היה משיכה?
ככה הסברנו.
זה כל ההבדל?
נכון. אומרת המשנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשה, יש לי קודשים, אבל כשאני הקדשתי את זה למזבח, היה בזה מום קבוע. זאת אומרת, זה לא יכל לעלות למזבח, אלא אני הקדשתי את זה כדי שתמכור, ובכסף תביא קורבן למזבח. הקדושה שהייתה היא רק קדושת דמים, היא לא קדושת הגוף, ולכן, כשנפדו, כשפדיתי, ורוקנתי ממנו את אותו קדושת דמים, חייבים בבחורה, אם עכשיו זה ילד בחור, יש לזה דין של בחורה, ואם אני אשחוט את זה כחולין, אז זה חייב במתנות זרוע לחיים וקיבה לכהן, ויוצאים לחולין אחר הבדיעה לגבז וליעבד, אני יכול לגוז את הצוב, אני יכול גם לעשות איתו עבודה, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונם, וגם הוולד וגם החלב, כפי שנבהר בגמרא, הכל מותר לאחר הפדיון, כי זה חולין גמור, כי הקדושה שהייתה היא רק קדושת דמים, והפדיון הוא פדיון גמור. והשוחטן בחוץ, גם לפני הפדיון שלהם, פטור. כי כדי להתחייב על איסור שחוטי חוץ, קראת, זה דבר שראוי לעלות על גבי מזבח. וזה שלא ראוי לעלות על גבי מזבח, לא יהיה בזה איסור שחוטי חוץ. והם עושים תמורה, כי פרשת תמורה נאמרה בדבר שעולה על גבי מזבח, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. זה שלא עולה על גבי מזבח, גם קודם פדיון, אין בו פרשת תמורה. ואם מתו, ייפדו. אם זה מת, אתה לא חייב לבוא ולקבור אותו. אתה יכול לבדות אותו. כי אני סובר, כפי שהגמרא תבהר, כמאן דאמר שאומר, שכל המושג ועמידו הכהן ועריכו הכהן, זה דין שנאמר בקודשי מזבח. אבל בדבר שקדוש קדושת דמים, לא נאמר פרשת העמדה והערכה. אז גם בתור מת, אתה יכול לבדות. חוץ מן הבכור ומן המעשר. בכור ומעשר, גם אם היה מום קבוע, קודם הקדושה שלו, עדינו. לגבי בכור אומרת התורה, פטר רחם, הרחם מקדש. לגבי מעשר בהמה אומרת התורה, לא יבקר בין טוב לרע. טוב זה טעם, רע זה בעל מום. גם בבעל מום נאמר דין של מעשר בהמה והקדושה חלה. הוא לא יעלה על גבי מזבח, אבל יש לו דין של מעשר בהמה. וכל הכל הגמרא תסביר, אנחנו עכשיו נותנים את הבסיס. וכל שקדם הקדשן את מומן, מה קורה אבל באופן שההקדש קדם למום, או מום עובר להקדשן, היה מום עובר ובזמן שהקדשתי זה לא עולה על גבי מזבח, אבל כשזה יתרפא זה יכול לעלות על גבי מזבח, ולאחר מכן נולד בהם מום קבוע ונפדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות. לא יהיה פה דין בכור, לא יהיה דין שזרוע לחיים וקיבה כפי שנבהר, ואינן יוצאות לחולין לגזז ולעבד, זה פסולי המוקדשים. פסולי המוקדשים, כפי שנדרוש מהפסוק, אסור בגיזה, אסור בעבודה, ולדן וחלבן אסור. הגמרא תברר באיזה אופן הוולד אסור והחלב שלו אסור. כמו כן, כל זה לאחר פדיונם. והשוחטן בחוץ לפני הפדיון, הדין הוא שהוא יחייב כדין שחוטי חוץ בקרת. וגם שעכשיו יש לו מום קבוע לפני הפדיון, ועושים תמורה, והיה ותמורתו יהיה קודש. ואם מת הוא צריך העמדה והערכה, אבל הוא מת, אתה לא יכול להעמיד אותו, ולכן יקברו ואפור בנה. ומיד מבאר את הגמרא את הרישה של המשנה. כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם ונבדו, חייבים בבחורה ובמתנות. תעמה דנבדו, רק בגלל שפדו, אז יש קדושת בכור, ואז יש לנו דין של מתנות זרוע לחיים וקיבה. הלא נבדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות. בהכרח שסובר התנה שלנו כסבר, קדושת דמים, הדין הוא שמתחה מן הבכורה ומן המתנות. פותרת, כפי שתבאר הגמרא בדף תתווה עמוד א', שכמו שדבר שקדוש קדושת הגוף נלמד מהפסוק שאין עליו קדושת בכור ואין עליו דין של זרוע לחיים וקיבה, קדושת דמים בזה שווה לקדושת הגוף. עוד למדנו במשנה, ויוצאים לחולין לגזז ולעבד. מדייק את הגמרא שוב, תעמה דנבדו, רק בגלל שפדיתי אני יכול עכשיו לגוז את הצון, אני יכול עכשיו לבוא ולהתיר אותו בעבודה. הלא נבדו, יש פה רק קדושת דמים, אסירי בגיזה ועבודה, מסייע לרבי אלעזר דאמר קודשי בדק הבית אסורים בגיזה ועבודה. הנה יש לי מקור שקודשי בדק הבית, הרי יש פה רק קדושת דמים, ובכל זאת אתה אומר שזה תלוי בפדיון, ואם לא פדיתי אז אותו קדושת דמים מופרת את הגיזה, את הצמר, אותה קדושת דמים אנחנו באים ואומרים שאופרת אותו עכשיו לפדיון. אומרת הגמרא, אמרי אמרו בני הישיבה, לא. קדושת דמים למזבח ודמיכלפה בקדושת הגוף למזבח. מה היה המקרה של המשנה? בן אדם הלך מראש והקדיש דבר שיש בו מום קבוע, אבל הוא הקדיש אותו למזבח. זאת אומרת, הוא רוצה שימכרו אותו ובכסף יביאו קורבן. מכיוון שהעסק הוא סביב מזבח, אם אני אבוא ואקל ואומר מכיוון שהוא קדוש קדושת דמים הוא מותר בגיזה ועבודה, אבל הנידון הוא סביב המזבח, יבואו לטעות ולומר שכל קודשי מזבח שעכשיו יש בהם מום מותרים בגיזה ועבודה, והרי פסולי הקודשים מהפסוק אסורים בגיזה ועבודה, גזרו ברבנן שגם זה אסור בגיזה ועבודה. אבל קודשי בדק הבית, אם מראש הקדשתי את זה קדושת דמים לבדק הבית ולא למזבח, שם אני יכול לחלוק עם רבי אליעזר, ואני יכול לכן לבוא ולומר שבאמת לא יהיה אסור בגיזה ועבודה.